השיעור באדיבות אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
ערב טוב. אנחנו רוצים להקדיש את השיעור על פי בקשה של אחד המשתתפים לזכות עם ישראל ולעילוי נשמת כל נפטרי עם ישראל. שהנשמות יהיה עלייה וימליצו טוב עלינו. פסיכיאטר צעיר, ביום הראשון לעבודה, 7 שנים הוא חולם להגיע ליום הזה, להגיע לבית חולים, 5 בבוקר, להתחיל להסתובב בין המיטות, סוף סוף הגיע היום. הוא כבר לא ישן בלילה, מגיע שם ב4:30, מחכה לו המנהל הוותיק, המנהל שמנהל את כל המקום, ומתחיל לעבור איתו בין החדרים, להכיר את החולים. הוא הולך לעבוד שם בבית חולים, להכיר את האנשים. נכנסים לחדר הראשון, שוכב יהודי מבוגר על המיטה ובוכה, רוחלה, רוחלה. מה זה? אומר המנהל, הוא לפני 4 שנים הכיר איזו אישה בשם רוחלה. התחיל לרדוף אחריה שנים, עד שהשתגע. זאת המחלה הכי נפוצה בתבל, חולת אהבה, אני. עוד מעט נקרא את זה, חולת אהבה. השתגע. בסדר, רושם אשר רושם, עוברים לחדר הבא. בחדר הבא אותו דבר, בטון אחר. שוכב אדם מבוגר על המיטה, ישר כוח. שוכב אדם מבוגר על המיטה ואומר בטון כעוס, רוחלה, רוחלה. מה זה? אומר המנהל, הוא התחתן איתה בפועל. כל החיים, מה אנשים מחפשים? אהבה. מחפשים מישהו, את האחד והיחיד, האחת והיחידה, מישהו לבנות איתו את החיים, לעשות איתו את החיים. זה המצווה הראשונה בתורה, זה הצורך הכי ראשוני, הכי בסיסי של האדם. ומתחתנים בהתרגשות רבה. מספרים על האריה, מלך החיות, שנהיה חתן. מצא את בחירת ליבו, את הלוויה להתחתן איתה. אז כל החיות ביער באים ואומרים לו, אחי, מזל טוב, אחי, מזל טוב, אחי, ראה חיים עם האישה. ואז בא העכבר הקטן, דורך לו על הרגל ואומר לו, אחי, מזל טוב. זה כבר האריה, לא היה יכול יותר. נותן לו מכה לעכבר הזה ואומר לו, אני אחיך, אני המלך שלך, כבוד. חייך העכבר ואומר, זה בסדר, גם אני לפני שהתחתנתי הייתי בטוח שאני מלך. אז כל החיים אדם חולם למצוא את האהבה שלו, את הזוגיות האחת והיחידה, אבל בפועל כשמתחתנים ונכנסים הביתה, אחרי שנה, שנתיים, 20 שנה, לא יודע, לי יש ניסיון רק של 12 שנים, יש איזושהי שחיקה, איזושהי נפילה, איזושהי התרגלות, וכבר, ומתחילים אפילו חיכוכים. והשאלה היא, איך משמרים את האהבה? איך מעוררים אותה אחרי שנה, ואחרי שנתיים, ואחרי 30 שנה? יש כלים מאוד פשוטים לעניין הזה. כמובן, ערב ט"ו באב, אם את נדבר על העניין הזה, יום של אהבה, יום של נישואין במסורת ישראל, זה תמיד היה יום של נישואין, יום של חיזוק הקשר המשפחתי. אז אנחנו רוצים... זה שיעור לגברים לגמרי. מה גברים, כמו שאומרים, מה גברים יכולים ללמוד על אהבה? אתה מספר לי ש... מספרים שבני זוג הגיעו פעם ליועץ נישואין, והאישה מדבר, כמובן מתחילה הראשונה, מדברת 40 דקות, מה היא מדברת? שהוא לא אומר לה שהוא אוהב אותה. נשואים, היא עושה בשבילו כל כך הרבה, הוא לא אומר לה שהוא אוהב אותה. אוקיי, אחרי 40 דקות הוא פונה לבעל ואומר, מה יש לך להגיד? אומר, אני אוהב אותה, ברור שאני אוהב אותה. אז למה אתה לא אומר לה את זה? אומר, אמרתי לה את זה לפני 25 שנה, אם משהו ישתנה, אני יודע לה. אוקיי, אז זו השאלה הראשונה על הנושא של אהבה בבית, אהבה בין בני זוג, אהבה הכי בסיסית, המצווה הראשונה בתורה, מה הכלי של התורה באמת לחזק ולעורר את האהבה ולשמר אותה? אבל אנחנו עוסקים בזה לא רק בעניין של ט"ו באב, כי כמו שאמרת, בסופו של דבר אנחנו בשיעור גברים, אלא בגלל ההקשר היותר רחב של האהבה. השבוע אנחנו קוראים את אחת המצוות הכי חשובות ביהדות, שיהודי אומר אותה כל יום, כמה פעמים ביום יהודי אומר, ואהבת את השם אלוקיך. כמה פעמים בחיים יהודי, יותר מ100,000 פעם, שכולנו נחיה באריכות ימים, 100,000 פעם לפחות יהודי אמור לומר בחיים, ואהבת את השם אלוקיך. וזה ציווי מדהים. אם נחשוב רגע על המילים, מה משה רבינו מצווה אותנו? חבר'ה, תאהבו את הקדוש ברוך הוא. אל תהיו רק עבדים שעושים את מה שהוא מבקש והולכים הביתה. לא, איפה הלב? צריכה להיות ליהודי אש, שוקה, געגוע, צמאה נפשי לאלוקים לכל חי. צריכה להיות קרבת אלוקים לי טוב, צריכה להיות אצל יהודי שוקה פנימית, געגוע פנימי לקדוש ברוך הוא. ואיך אפשר להגיע לאהבה כזאת? בואו נראה איך הרמב״ם, האיש הכי רציונלי בהיסטוריה. הפוסק זה לא הרמב״ן, זה לא אדם שמדבר קבלה, שמדבר רגש. הרמב״ם זה איש, אפשר לומר, איש קר, איש שכלי, הכל שופט במשקפיים של הלכה. בואו נראה איך הוא מתאר את ואהבת. כמה צריכים לאהוב את השם? זה לא הבעל שם טוב, זה הרמב״ם. בואו נראה איך הוא מתאר מהי המצווה הזאת, מה היא מחייבת אותנו, מה החובה הבסיסית על פי ההלכה, מה המינימום. נתחיל לקרוא, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. בהמשך השיעור ננסה להבין מה זה. בכל לבבך, לא בכל הלב, מה אני יכול יותר מזה? לא, גם בכל נפשך, ולא מספיק בכל נפשך, גם בכל מאודיך. איך אני יכול לאהוב כל כך הרבה? אומר הרמב״ם בלכות תשובה פרק י', כיצד היא האהבה הראויה? מהי אותה אהבה ראויה? ושוב, זה על פי הלכה. זה לא חסידות, זה לא קבלה, זה לא מילי דחסידות, זה לא הידור מצווה. זאת המצווה הבסיסית, כמו לקנות את רוג לחג הסוכות. זאת המצווה. שתהה נפשו קשורה באהבת השם, ונמצא שוגה בתמיד, כאילו חולה, חולי האהבה. כאילו הוא חולה בחולי האהבה. ומה זה אדם, מה זה אדם שחולה בחולי האהבה? אז הרמב״ם מביא משל מאהבת אישה. אדם שחולה אחרי האהבה, כמו שסיפרנו בבדיחה בהתחלה, שאין דעתו פנויה מאהבת אותה אישה, והוא שוגה בתמיד, בין בשבטו, בין בקומו. יש גיל כזה, שאדם חולה בחולי האהבה, ועסוק בכל היום מהבוקר עד הערב. אומר הרמב״ם, יותר מזה תהיה אהבת השם בלב אוהביו, שוגים בתמיד, כמו שציוונו, בכל לבבך ובכל נפשך, והוא ששלמה אמר דרך משל, כי חולת אהבה אני. על זה שלמה המלך מבסס את כל שיר השירים. על התשוקה שלו אל הקדוש ברוך הוא, החיפוש שלו אחרי הדוד, החיפוש של הראיה אחרי הדוד. ואתה שואל, אם ברשותך אברהם, מה ששואל רבי אליהו מזרחי מפרשי רש"י, הראם, את השאלה שכל אחד שואל את עצמו, האך ייפול ציווי האהבה בדבר שלא ראה מעולם? איך אני יכול לאהוב את הקדוש ברוך הוא? ראיתי אותו פעם? שמעתי אותו פעם? דיברתי איתו פעם? נפגשתי איתו פעם? לא! תאהב אותו בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, איך? על מה משה רבינו מדבר? אנחנו אומרים את זה 100,000 פעם במהלך החיים, על מה מדברים בכלל? יש לו תורה כלי. יש כלי מגביר אהבה. כלי מעורר אהבה. זה נכון גם בין יהודי לקדוש ברוך הוא, וגם בבית, בין יהודי לילדים שלו, בין יהודי לבין הזוג שלו. יש כלי מאוד מאוד פשוט שעליו חז"ל מבססים את כל מצוות אהבה. אנחנו רוצים לומר היום באמת עניין מאוד פשוט. זה לא לוקח יותר מחמש שניות במהלך היום, אבל זה יכול לשנות את החיים. לא רק את חיי האהבה, אלא פשוט זה נותן שמחה ונותן אושר, כלי פשוט שבאמת יכול להכניס לחיים כל כך הרבה טוב וכל כך הרבה אור וכל כך הרבה שמחה. אוקיי, נתחיל. מעניין. משה רבנו מגדיר את עצמו. בתחילת פרשת ספר שמות, אלוקים קורא לו, אומר לו, משה, לך למצרים. משה אומר, אני לא יכול. למה אני לא יכול? כי אני מגמגם. מה זה אני מגמגם? משה אומר, כבד פה וכבד לשון אנוכי. קשה לי לדבר. אני לא אבא אבן. אתה צריך מישהו שילך לפרו, אתה צריך אבא אבן, מישהו שידע להשפיע, לשכנע, שיהיה דיפלומט. מה אני? אני קשה לי להוציא מילים מהפה. אחר כך הוא אומר, ואנוכי הרעל שפתיים, זה עוד יותר גרוע מכבד פה וכבד לשון. הרעל שפתיים זה שפתיים אטומות. אדם שהיה לו פשוט קשה לדבר. ובכל אופן, כמו שהמדרש רבה מציין, ספר דברים, משה לא סוגר את הפה. אנחנו רואים, קרה אצל משה רבינו נס במהלך החיים, מאדם שלא יכול לפתוח את הפה, הוא הופך להיות הדרשן הכי גדול בהיסטוריה. ספר דברים כולו, לא שמים לב לזה במבט ראשון. אלוקים לא מדבר בספר דברים. מי מדבר בספר דברים? משה. ספר דברים זה הנאום האחרון של משה. כל הספר, מהמילה הראשונה, אלה הדברים אשר דיבר משה, עד לעיני כל ישראל הפרשה האחרונה, זה הכל נאום אחד ארוך של משה רבינו, נאום פרדה. זה קורה... מה?
משה כתב אותו.
משה כתב אותו ומשה אמר אותו. משה כתב את כל התורה, גם את ספר בראשית הוא כתב. החידוש הוא שאת זה הוא גם אמר, הוא כתב את עצמו. אמר ברוח הקודש שמשה כותב את עצמו, הוא לא כותב דברים שהוא שמע מאלוקים. שמע ברוח הקודש, אבל בפשטות זה בא ממנו. אלה הדברים אשר דיבר משה, זה קורה חמישה שבועות לפני מותו, משה הרי נפטר בשבעה באדר. ראש חודש שבט, משה מכנס את עם ישראל פה בערבות מואב, על הגבול המזרחי של ארץ ישראל, ומתחיל לדבר. ומדבר ומדבר וקורא להם עוד פעם ועוד פעם, יום לפני מותו, יומיים לפני מותו, ביום מותו ממש, עד ממש שעה, שעתיים לפני שעלה למעלה, לא מפסיק לדבר. על מה דיבר כל כך הרבה? יש פה ברמב"ן הגדרה נפלאה, ספר כל כך ארוך, 10 פרשיות, מה יש בספר הזה? אומר הרמב"ן דבר אחד, משה רבינו מדבר על שני דברים. הוא מדבר על המצוות. בספר הזה יש המון מצוות, כמו בספר ויקרא. הוא מחזק את, הוא אומר מצוות חדשות שלא הספיק לומר, מנקה שולחן, אומר מצוות שלא הספיק לומר, משלים פרטים, אבל הוא עושה עוד דבר. ובזה עוסק את הפרשה שלנו בפרשה הבאה וגם הפרשיות הבאות. משה חושש מעבודה זרה. משה מדבר נגד עבודה זרה. זה מה שמשה עושה. לפני שהוא מתחיל לדבר על המצוות, הוא אומר, חבר'ה, תישארו קשורים לאלוקים. זה הפחד הגדול של משה. משה פוחד שכשהוא ילך ועם ישראל ייכנס לארץ, הם יעזבו את התורה, יעזבו את הקדוש ברוך הוא, ויתחילו לעבוד עבודה זרה. בואו נקרא את הרמב"ן. מובא מספר 2, הקדמת הרמב"ן לחומש דברים. לרמב"ן יש הקדמה לכל חומש, וככה הוא מקדים לחומש דברים. בוא יבאר משה רבנו לדור הנכנס לארץ, רוב מצוות הצריכות לישראל, להוסיף בהן ביאור, ופעם להזהיר את ישראל ברוב הזרות, במה למשל? בענייני עבודה זרה, הזרות מרובות, זו אחר זו, בתוכחות ופחדים, אשר יפחיד אותם בכל עונשי העבירות. אנחנו לא יודעים היום מה זה עבודה זרה. מי עובד היום עבודה זרה? אין תאווה כזאת. יש ניסיון בעריות, יש ניסיון של כסף, יש ניסיון של אוכל, יש לאדם הרבה ניסיונות.
זה גם עבודה,
אתה צודק. אלוקי כסף ואלוקי זהב לא תעשה לך, אתה צודק. אבל עבודה זרה, להגיד שהיום יהודי מתלבט, אם ללכת שם להיות בבודה, או ללכת להיות נוצרי, זה לא הניסיונות של יהודי. יש דבר מאוד מעניין. הגמרא אומרת בסנהדרין, שעזרא הסופר ביטל את היצר של עבודה זרה. כשהוא חזר לארץ בבית שני, שיבת ציון, הוא ראה כמה אנשים להוטים אחרי עבודה זרה, הוא פחד שתהיה עוד פעם גלות. אז הוא ביטל את היצר של עבודה זרה. הוא פנה לקדוש ברוך הוא ואמר, ריבונו של עולם, החבר'ה לא עומדים ביצר הזה. תעשה טובה, זה ניסיון שהם לא עומדים בו, קח את היצר. ופסק היצר, הפסיק אצל יהודי התאווה לעבוד אלוהים אחרים. הגמרא שם מספרת שזה עבד כל כך טוב, אז נכנס לחכמים חשק. אז אמרו, אולי נבטל גם את היצר השני הכי חשוב, הכי חזק. את היצר של העריות. אמרו, נפנה לקדוש ברוך הוא, נגיד לו, קח מהם את התאווה הזאת, שכל אדם ישמח עם אשתו, וזהו, מה? הוא צריך להסתכל כל היום בבתים אחרים. וזה עבד, והפסיק היצר של העריות, אבל מה קרה? אחרי 3 ימים, לא הייתה ביצה בירושלים. תרנגול לא הטיל ביצים. למה? כי ברגע שהפסיק היצר של המין, אז אפילו בעלי החיים לא נזקקו אחד לשני. כאיזה טיפש ילך להתחתן אם אין יצר של עריות. אם אין יצר של עבודה זרה, אם אין את התאווה הזאת, מי ילך להקים בית, להיכנס לי את כל ההתחייבויות האלה בלי התאווה הזאת? אז חכמים הבינו שהתאווה הזאת היא מניעה את העולם. אז פנו לקדוש ברוך הוא שיחזיר את התאווה הזאת, העיקר שיהיו ילדים, העיקר שבעלי החיים ימשיכו לקיים את מינם, שהאבולוציה תמשיך, שהעולם ימשיך להתקיים. על כל פנים את היצר של עבודה זרה הם ביטלו. אנחנו מבינים שהיצר של עבודה זרה זה יצר מאוד מאוד חזק. מה הסיפור? עמי הארץ כולם עבדו אלילים. יש בתנ"ך הרבה ביטויים על זה. קראנו על בסוף בפרשת בלק, קראנו על פאור. היה כזה סוג של עבודה זרה שאנשים עשו צרכיהם לפני פסל. בזה הם הרגישו שהם מתקרבים אליו, מקבלים ממנו שפע. היה עבודה זרה מאוד מאוד פופולרית פה בארץ שנקראה בעל. בעל, זה סוג של אליל, סוג של ציור של אליל, שאפשר לראות אותו בתמונות, כל מיני אבנים, כל מיני זה. אנשים האמינו שזה היצר של הפריון. היצר של הגשמים, סליחה, לא היצר. שזה האל של הגשמים, האל של הפריון. היו עובדים אותו, מאמינים שזה ייתן להם גשם. זה היה מאוד פופולרי פה בארץ, בתקופת המלך אחאב. אליהו הנביא, נביאי הבעל, כל המלחמה של אליהו בהר הכרמל, נגד נביאי הבעל. כולם פה, יהודים, כשרים, נמשכו אחרי הבעל. כל תקופה אשרה, התורה מדברת בפרשיות האלו על האשרה. מה זה אשרה? זה היה עץ שעבדו אליו, האמינו שהוא נותן ברכה, הוא נותן שפע. היה פה יצר מאוד מאוד חזק של עבודה זרה, ומשה רבנו בספר שמות מאוד חושש מזה. ולכן הוא מקדיש את הפרשיות האלו לדבר נגד עבודה זרה. הוא אומר, חבר'ה, תישארו מחוברים לתורה, תישארו מחוברים לקדוש ברוך הוא. מה הטיעונים שלו? 2 טיעונים. זה הרבה פסוקים בפרשה. את הטיעון הראשון קראנו אתמול. תשעה באב היה שלשום, סליחה. קריאה בתורה של תשעה באב בבוקר, מה הייתה? כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם, ועשית הרע בעיני השם. אתה תעשה את הרע, מה הוא אומר? בעוון עבודה זרה, יש גלות. הארץ הזאת מקיאה עובדי עבודה זרה. היא לא סובלת עובדי עבודה זרה. ברגע שיהודי יתחיל לעבוד עבודה זרה, תהיה גלות. זה הטיעון הראשון שלו. אלוקים לא ימחל על זה, הוא פשוט יקיא אותנו מפה. זה ארץ קדושה, זה ארץ ששייכת לריבונו של עולם, ומיד יעיף אותנו מפה. זה הטיעון הראשון. הטיעון השני הוא טיעון מדהים. משה רבינו אמר אותו לפני 3,000 שנה, 3,300 שנה, ועד היום הוא עובד יופי. משה רבינו אומר, אני בכלל לא מבין את ההיגיון בללכת אחרי עבודה זרה. יהודי רוצה להמיר את דתו, להבדיל, נדבר בשפה של היום, זה לא היה בזמן משה, להתנצר, להתאסלם, יש ג'וקים כאלה. אנשים מחליטים באמצע החיים להתנצר. אומר משה רבנו, אני לא מבין את ההיגיון. הוא אומר, איך אפשר להשוות בין היהדות לבין כל הדתות במהלך ההיסטוריה? הוא אומר, טיעון עצום ועד היום זה עובד. יש קטע בספר הכוזרי שרבי הביא אותו הרבה פעמים, עד היום זה עובד. היהדות היא הדת היחידה שמבוססת לא על אדם אחד, על עדות של מיליונים. משה רבנו אומר, לא אני אמרתי לכם מתן תורה. לא אני אמרתי שאלוקים אמר לי. מי ראה את אלוקים? כולם. בואו נקרא איזה יופי הלשון שלו. אני ממשיך עם הובאה מספר 2. ממש הפרשה שלנו, כי שאלנו לימים ראשונים, אני אהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמוהו. השמע עם כל אלוקים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי? או הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסעות באותות ובמופתים ככל אשר עשה השם אלוקיכם לכם במצרים לעיניך? משה רבינו אומר, תורת ישראל מבוססת על עדות של מיליונים. הקדוש ברוך הוא עשה נס נגד דרך הטבע כמו שיהיה בימות המשיח. התגלה לעיני כל עם ישראל. כולם ראו את זה. כל הדתות האחרות בהיסטוריה על מה הן מבוססות? על אדם אחד. בא ישו, אתמול הלכתי עם מישהו ברחוב, התגלה אליי, אמר לי, יש מצוות חדשות, יש דת חדשה. בא מוחמד, אמר באמצע הלילה, הייתה לי התגלות, תורה חדשה. אתה יכול להאמין להם, אתה יכול לא להאמין להם, אבל שוב, בכמה אנשים מדובר? עד אחד. מתן תורה? כולם ראו? מיליונים ראו. איך אנחנו יודעים? משה אומר, אבל מאיפה אנחנו יודעים שזה נכון שכולם ראו? אולי חס וחלילה, חס וחלילה, אפרה לפומי, אולי משה ימציא את זה. אולי לא כולם ראו. משה ימציא את זה שכולם ראו. מאיפה אנחנו יודעים? אומר הספר הכוזרי דבר עצום. אומר, שים לב, עד היום, עד היום, כל הדתות מה אומרות? שאדם אחד ראה. אנחנו אומרים שמיליונים ראו. למה הם לא אומרים גם מה שמשה אמר? למה הם לא אומרים שישו ביחד עם עוד 2 מיליון איש חווה התגלות? למה? אומר הספר הכוזרי, אי אפשר להמציא דבר כזה. אתה לא יכול לבוא ולומר שעוד מיליונים ראו איתך משהו. למה? כי אם אני אבוא עכשיו ואומר, תראו, בדרך לפה, אני ועוד 1,000 איש חווינו התגלות שכינה, ראיתי את המשיח. מה כולם יגידו לי? איפה הם? הם אומרים. כמה אנשים אומרים? הם באמת ראו. אוקיי. יבוא אדם ויגיד, אני ראיתי עכשיו שכינה. יגידו לו, איפה כולם? אתה לא יכול להמציא משהו שקשור עם כולם. יותר מזה, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אבא שלי סיפר לי שלפני 1,000 שנים מיליון איש ראו משהו. כי מה כולם יגידו לו? איפה הילדים של המיליון איש האלה? למה רק אתה שמעת את זה מאבא שלך? למיליון איש האלה גם היו ילדים. לכן אומר הספר הכוזרי, כל הדתות לא אומרות דבר כזה. מה הן אומרות? אדם אחד ראה. אנחנו היחידים שאומרים שמיליונים ראו. כי רק אנחנו יכולים לטעון את זה. כי זה היה באמת. לא היינו יכולים להמציא דבר כזה. כי אז מישהו צריך לבוא ולומר, מישהו ימציא. אף אחד לא אומר מישהו ימציא. זה שאנחנו טוענים דור אחרי דור שמיליונים ראו, זה מראה שמיליונים ראו. אז תורת ישראל, אומר משה רבנו, היא בעין ארוך, אי אפשר לך לשוות אותה לכל התורות. כי יש לה 3-4 מיליון עדים, מיליונים של אנשים שמדור לדור חוו וסיפרו לילדים שלהם, אני הייתי במתן תורה, אבא שלי היה במתן תורה, אבא של אבא שלי היה במתן תורה, מדור לדור עוברת המסורת, האמונה הזאת, שכולם ראו את מתן תורה, כולם ראו את הקדוש ברוך הוא. נקרא רק את הקטע הזה ונמשיך. הרמב״ם אומר, הלכות יסודי התורה פרק ח', חשוב לרמב״ם, מיד בתחילת הספר שלו, להעביר את היסוד הזה, משווים בין התורה לבין להבדיל, הנצרות, האסלאם, אומר, אין בכלל מה להשוות. זה פנטזיה של אדם אחד, זה עדות של מיליוני אנשים. מיליוני אנשים היו במתן תורה וראו את ההתגלות הזאת. כן, נכון. משה רבינו לא האמינו בו ישראל, אומר הרמב״ם, בהלכות יסודי התורה פרק ח', מפני האותות שעשה. זה לא שהיה אדם אחד קדוש ואנחנו מאמינים למשה רבינו. כי אדם אחד קדוש, יכול להיות שעם חשף. יכול להיות שעשה מופתים, אולי עם חשף. גם בלעם עשה מופתים. מאיפה אנחנו יודעים מה הכוח שלו? שאפשר שיעשה עוד בלת וכישוף. ובמה האמינו בו? אנחנו מאמינים בתורה לא בגלל משה רבינו. לא מאמינים באדם. אדם אחד חס וחלילה יכול להיות שקרן. לא מאמינים באדם. אלא במה האמינו בו? במעמד הר סיני. מה המיוחד במעמד הר סיני? אומר הרמב״ם, את זה הוא כבר כתב 2,000 שנה אחרי הר סיני, שעינינו ראו ולא זר, ואוזנינו שמעו ולא אחר. כולנו היינו שם. האש והקולות. הרמב״ם היה? הרמב״ם נולד 2,200 שנה או יותר, 2,500 שנה אחרי מתן תורה. אבל הרמב״ם שמע מאבא שלו, ואבא שלו שמע מאבא שלו, ואבא שלו שמע מאבא שלו. מה כולם שמעו? שכולנו היינו שם. אי אפשר להמציא דבר כזה. עובדה שאף אחד מהדתות לא ממציאה את זה. אי אפשר להמציא דבר שקשור בכולם. זה שזה עובר מדור לדור, אומר הרמב״ם, סליחה, והכל מדבר עליו, משה לכם אור להם כך וכך. זה שזה עובר מדור לדור וכולם אומרים לכולם, כנראה שזה אמת. במילא, אומר משה רבינו אצלנו בפרשה, מה אתם הולכים עובדים אחרי אלוקים אחרים? א', אלוקים לא ימחל על זה. הוא יגלה אותנו חס וחלילה מהארץ, ולכן עזרא הסופר היה חייב לבטל את יצר עבודה זרה, כדי שנשאר פה בארץ. ודבר שני, הוא אומר, מה בכלל אפשר להשוות? זה מבוסס על עדות של מיליונים, זה מבוסס על אדם אחד. לך תאמין לאדם אחד, אולי היה פנטזיונר. אז מה אתם בכלל משווים בין התורות? זאת האמירה של משה רבינו לאורך עשרות פסוקים בפרשה. ממש מרכז הפרשה הולך על העניין הזה. אתה ראית על הדעת וידעת היום והשבועות האלה בבך. אתם ראיתם, אלוקים התגלה לעיניכם, במילא צריכים לשמר את התורה הזאת. אוקיי, ואז משה חוזר על עשרת הדיברות, ואז הוא מגיע בסוף הפרשה. אל שיא הפרשה, שהיא בעצם גם שיא האמונה היהודית כולה, והוא אומר את פרשת שמע ישראל. זה שיא של פרשת ויתחנן, זה השיא של כל התורה כולה בעצם. שיא האמונה היהודית, זה מה שיהודי זועק כשהוא הולך מהעולם. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך. מה אומרת פרשת שמע ישראל? הפסוק הראשון, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, זה מה שאמרנו קודם. השם אחד. יש רק אלוקים אחד, אין אלוהים אחרים, כל הסיפורים האחרים זה בלוף. יש אלוקים אחד שמנהל את כל העולמות. הפסוק השני, אם הוא אחד והוא יחיד, ואהבת. אתה צריך להיות מלא אליו בתשוקה, באהבה, ברגש, ממש להיות אחד עם הקדוש ברוך הוא. איך אמרנו? אהבה בגימטריה אחד, אתה צריך להרגיש מחובר אל הקדוש ברוך הוא, להרגיש מאוחד איתו, להרגיש קשור איתו בכל הלב וכל הנפש שלך. לפני שאנחנו נכנסים לפרשה הזאת ואהבת, רק מילה אחת, מה חסר בתורה? ברוך שם. הפסוק ברוך שם לא נמצא בתורה. אנחנו אומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ואהבת את השם אלוקיך. הפסוק ברוך שם לא נמצא. מאיפה נולד? אם נולד, למה לא נמצא? אז על הפסוק הזה ככה הגמרא מספרת סיפור מעניין מאוד. הגמרא אומרת שזה סיפור שהיה אצל יעקב אבינו. זה משפט שיעקב אבינו אמר אותו. מה היה? יעקב אבינו לפני מותו שוכב במיטה, כל הילדים מתאספים סביב המיטה שלו. ואז הוא רוצה לגלות להם את סוד הסודות. מה סוד הסודות? מה הכי מעניין יהודי? מתי יבוא המשיח? מתי הקץ כבר? מתי כל ה...
אחרית הימים,
מתי זה כבר ייגמר? ואז מסתלקת ממנו שכינה. יעקב אבינו מאוד נבהל. מה המחשבה הראשונה שלו? שעומד לפניו איזה כופר. הוא אומר, רגע, לסבא היה את ישמעאל, לאבא היה את עשיו, בטח גם אצלי בבית יש כמה עשבים, שאלוקים אומרת, אז המשפחה שלך לא ראויה לשמוע את הסוד הזה. אמר להם, חבר'ה, יש פה מישהו שיש לו עירור אחרי עבודה זרה? מישהו שרוצה לעזוב אותי כמו שעשיו נטש וישמעאל נטש? אמרו לו, שמע ישראל. מי זה ישראל? יעקב אבינו, שקראו לו ישראל. השם אלוקינו, השם אחד. כולנו מאמינים בו, כולנו מאוחדים סביב אותו אלוקים. מה אמר יעקב אבינו? ברוך השם. איך אומרים ברוך השם? ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זה הפסוק, ברוך שם כבוד מלכותו, זה היה תגובה של יעקב אבינו על האמירה של הילדים שלו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. משה רבינו, אבל בתורה לא כתב את זה. זה לא חלק מהטקסט של שמע ישראל. אומרים שגם כן משה רבינו כשעלה לשמיים הוא שמע את המלאכים אומרים ברוך שם כבוד. הוא אמר המלאכים אומרים את זה, זה לא תפקיד, זה לא משהו שאנחנו צריכים לומר. אז זה לא חלק מהפרשה, הוא לא כתב את זה בתורה. בפועל, היות שיעקב אבינו אמר את זה והמלאכים אמרו את זה, אז אנחנו אומרים את זה. אבל אומרים בשקט. למה? אומרים מה נעשה? יעקב אבינו אמר, משה רבינו לא אמר. אז מה ניכנס למחלוקת בין יעקב אבינו למשה רבינו? אז מה נעשה? אומרים בשקט, עושים פשרה. גם אומרים, גם אף אחד לא שומע. אז זה פשרה, חוץ מי? יום כיפור, שאנחנו דומים למלאכים, אז במייל אומרים ברוך שם כבוד מלכותו בכל, כי זה בעצם לא חלק אינטגרלי מהפרשה, זה היה תגובה של יעקב אבינו, על זה שכל הילדים שלו היו מאוחדים סביב האמונה באלוקים. ואהבת, נמשיך הלאה, ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך. מה הפירוש? מישהו יכול להסביר לי את פירוש המילים האלה? תאהב את השם בכל הלב. אני אוהב אותך בכל הלב, ויש משהו יותר בזה, לא אוהב את... הסיסמה של חב"ד זה עם כל הלב לכל אחד. לא צריכים להוסיף גם עם כל הנפש ועם כל המאוד. עם כל הלב זה עם כל הלב, אני אוהב אותך עם כל הלב, מה יכול יותר מזה? בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. מה זה לאהוב את השם עם כל הנפש ועם כל המאוד שלך? מה יש יותר מכל הנפש? אז חז"ל הסבירו כל מילה, מה? חז"ל הסבירו כל מילה ואמרו בעצם, מה שפה התורה רוצה לומר לנו, שאת השם צריכים לאהוב בכל מצב. בכל מצב שלא ניפול בחיים. יש הרבה סיטואציות בחיים שנופלים עליהם, וכל מצב שלא ניפול צריך לאהוב את השם. מה הסיטואציות? יש בחיים שלושה קשיים. הקושי הראשון זה היצר. אתה אפילו נמצא באמצע הרחוב שהיצר הרע אומר לך, בוא הנה, תצפצף על השם. זה תאווה חזקה, לאכול משהו, לשתות משהו. תצפצף על השם. אז בכל לבבך, לבבך מה זה? עם שני הלבבות שלך. לכל אדם יש שני לבבות. לבבך, לא לבך. לבבך. שני לבבות. כי לכל אדם יש בפנים שני לבבות. יש לו לב ימני, שזה היצר הטוב, שאומר לו תתקדם, תתעלה, תתחזק. יש לו את הלב השמאלי, שזה היצר הרע, שאומר לו בוא נתהנה, תאכל, תשתה, כי מחר נמות. אין הרבה זמן. צריך לנצל כל רגע בחיים. בכל לבבך, עם שני יצריך. אפילו אם היצר הרע נלחם, וזה כרוך במאבק, כרוך בהתגברות, עם שני היצרים שלך. זו המילה הראשונה. בכל לבבך, עם שני הלבבות שלך. נקרא רש"י מובא מספר 3, בכל לבבך ושני יצריך. אז אני מבין. מה זה בכל נפשך? אומרת הגמרא דבר קשה מאוד. ברוך השם, היום יהודים בדור הזה לא צריכים להגיע, אבל פעם בדורות הקודמים זה היה מאוד מאוד מצוי. בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך. בכל נפשך צריך לאהוב את הקדוש ברוך הוא, אפילו אם זה יהיה כרוך בוויתור על החיים. והגמרא מביאה על זה את הדוגמה המפורסמת מסיפור החיים והמוות של רבי עקיבא. רבי עקיבא עבד את השם 120 שנה. אחד מהאנשים שחיו 120 שנה. והוא נפל לתוך התקופה הזאת של בר כוכבא, המרד הגדול, גזרות השמד, היה אסור ללמוד תורה, היה אסור, הרומאים החליטו פשוט לפורר פה את ההתיישבות. לא רק להחריב את בית המקדש, לפורר את עם ישראל, לפורר את כל האחיזה פה. אז החליטו, אסור למול את הילדים, אסור ללמוד תורה, גזרות השמד, כל סמל יהודי, לפרק אותו. רבי עקיבא ממשיך ללמוד תורה. לכנס את התלמידים בישיבה, באותו מקום, איפה שישב, ביבנה, במודיעין, איפה שהוא ישב, לכנס את התלמידים. יום אחד נכנס שם איזה טיפוס אחד, קראו לו פפוס בן יהודה. איזה אדם מבולבל כזה. נכנס, אומר לרבי עקיבא, תגיד לי רבא, אתה יודע מה אתה עושה? אתה יושב ולומד תורה, החיילים הרומאים מסתובבים למטה. הם אנשים אכזריים. הם לא יורים כדור. האנשים הטובים יורים כדור. הם הורגים באכזריות, יהרגו אותך באיטיות. איך אתה עושה דבר כזה? אומר לו רבי עקיבא, תשמע, אתה מזכיר לי סיפור, אגדת עם אתה מזכיר לי. פעם השועל רצה לאכול, רצה לאכול דגים, היה רעב. אבל איפה הוא? הוא כבד, גמלוני, הדגים בים, איך הוא יתפוס אותם? אבל השועל הוא ערמומי. אז הוא נעמד על שפת הים, ואמר לדגים, בואו תצאו החוצה, נשחק יחד. אני חכם, תצאו החוצה, אני אלך לטייל ביער, אני אראה לכם את העולם הגדול, נהנה יחד. אמרו הדגים לשועל, אתה חושב שאנחנו טיפשים? הרי ברגע שנצא החוצה, אנחנו נמות, כי אנחנו מחוברים למים. ברגע שנצא החוצה, אנחנו נמות, ואז תאכל אותנו. אומר רבי עקיבא, זה מה שאתה מציע לי. אתה מציע לי לעזוב את התורה. אבל ברגע שאני אעזוב את התורה, אני מת. אין לי חיים בלי התורה. בלי הקשר לקדוש ברוך הוא, אין לי שום טעם בחיים. אם אני עוזב בגלל הרומאים, אני מת. אז במילא אני אמות, השם יבואו ויהרגו אותי. וכך היה. ובאו ותפסו אותו, הוא היה בכלא כמה זמן. ואז הוציאו אותו להריגה ביום הכיפורים, בגיל 120 שנה שלו בדיוק. הוציאו אותו להריגה. ומה זה הרגו אותו באכזריות? עינו אותו, סרקו את בשרו במסרקות של ברזל. והוא אדם נשפח ממנו והוא מתחיל לאבד נשימה, ואז הוא מתחיל קורא פרשת שמע ישראל השם אלוקינו, ואהבת את השם אלוקיך. עמדו התלמידים, אמרו לו, רבי עד כאן. מה התכוונו פעם הרבי הסביר רעיון נורא, מה הם אומרים לו? אומרים לו, רבי, אתה לא מקשיב למה שאתה מדבר? השם אלוקינו, השם אחד? אתה יכול להגיד שאלוקים אחד? איפה אלוקים אחד? הם הרי עומדים וחותכים אותך. אם אלוקים אחד, אז אתה צריך להיות מנצח והם צריכים להיות באדמה. הם עכשיו הרומאים, העם הכי חזק בתבל, איזה השם אחד? אם השם אחד, למה הם הורגים אותך? אומר להם רבי עקיבא, תשובה לא נורמלית. הוא אומר להם, חבר'ה, כל החיים אני אמרתי בכל לבבך ובכל, ואהבת את השם אלוקיך בכל נפשך, 3 פעמים ביום אמרתי את זה. מה התכוונתי שאמרתי בכל נפשך? אפילו נוטלים את נפשי. ורציתי לקיים את המצווה הזאת. רציתי ללכת מהעולם בצורה כזאת של מסירות נפש, לתת לקדוש ברוך הוא את הכל. רבי עקיבא היה בעל תשובה, אדם של תשוקות, של לשבור את הכלים. הוא אומר, כל החיים רציתי ללכת מהעולם בצורה הזאת. הם, אלוקים שלח אותם לעזור לי לקיים מצוות מסירות נפש. אלוקים שלח אותם לקיים כפשוטו, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך. אז הם לא מאיימים עליי. הם לא בניגוד לקדושה. הם באו בשביל לקיים את מה שאני רציתי. אני רציתי להראות הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני אוהב אותך יותר מכל דבר אחר. בואו נקרא מה שהגמרא אומרת, ברכות סמך א', בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה, אני ממשיך עם מובא מספר 3, זמן קרישמה היה, והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל, והיה מקבל עליו עול מלכות שמיים, והיה קורא קריאת שמע. אמרו לו תלמידיו, רבינו עד כאן, איך אפשר להגיד השם אחד? איפה השם אחד פה? תראה כמה הם חזקים. אמר להם, כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה. איזה פסוק? בכל נפשך אפילו נוטל את נשמתך. כל יום הייתי אומר פרשת קריאת שמע, ואהבת השם לוקחה בכל לבבך ובכל נפשך, ואמרתי לעצמי, אני באמת אוהב את השם בכל נפשי? אני יכול להגיד את זה בכזה ביטחון, בכזה רוגע. אני באמת מוכן למסור את הנפש על קדושת השם. ואמרתי, ריבונו של עולם, אני רוצה ללכת מהעולם בצורה כזאת. אני רוצה ללכת מהעולם בצורה של מסירות נפש. אמרתי, מתי יבוא לידי ואקיימנו, ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו. אז זה בכל נפשך, אז אנחנו מבינים. בכל לבבך זה בשני הלבבות שלך. גם עם היצר הרע. בכל נפשך, זה חס וחלילה שלא נדע מצרות, אפילו אם אהבה לקדוש ברוך הוא כרוכה באובדן החיים. מה עוד נשאר? אז מה זה בכל מאודיך? מה כבר יכולתי יותר מלבות? כבר מתתי בשביל הקדוש ברוך הוא. מה עוד? בכל מאודיך, מה עוד? או, יש דבר אחד שיותר קשה מלמות. להוציא שני שקל ביקיס. אתם יודעים מתי קמצן מתחיל להזיע? כשהוא מדליק את המזגן. יש דבר יותר קשה, יש דבר יותר קשה מלמות. הרבה אנשים, אתה אומר להם, תן לי את החיים שלך או את הארנק שלך. הוא יגיד, קח ממני את החיים, תשאיר לי את הארנק. אין אדם לא, אומר את התורה. נכון? אני לא חולק, אני מסביר את רש"י רק. אומר רש"י, זה בעצם גמרא. בכל מאודיך, בכל המאוד שלך. מה זה המאוד של האדם? מה האדם אוהב מאוד? כסף.
אבל מאוד שמעתי...
רגע, אני רק אכפת לך שאני אקרא את הרש"י, כמו שאתה אמרת. אני חוזר להתחלה, בכל לבבך בשני יצריך, בכל נפשך אפילו נוטל את נפשך, ובכל מאודיך זה יותר קשה אפילו מלמות. בכל ממונך. כי יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו. לכן נאמר, בכל מאודיך. זה אפילו יותר קשה מלמות. יש משפט מאוד יפה שאומרים על זה. הרבה אנשים מוכנים למות על קידוש השם. מעט אנשים מוכנים לחיות על קידוש השם. זה יותר קשה. למות בשביל הקדוש ברוך הוא זה אפשרי, אבל לחיות יום יום, להוציא כסף בשביל האמונה שלך, להוציא כסף בשביל האידיאלים שלך, זה מאוד קשה, לא הרבה אנשים מוכנים. לכן הרבי פעם הביא משאר הגלגולים, אתה סולח לי מהריזל, נדב ואביהו, זה הייתה הבעיה שלהם. הם מסרו את הנפש שלהם. מה הם לא קיימו? בכל מאודיך, הם לא חיו על קידוש השם, כי הם מתו צעירים. אז הם לא באו קודם לבית כנסת, ולא יכלו לקנות אתרוג ולברך על הלולב, כי הם מתו צעירים. מה היה התיקון שלהם? אז הרבי הביא משאר הגלגולים, שהם התגלגלו בעולם עוד פעם, בנשמתו של רבי אליעזר בן עזריה. הוא היה הפוך מהם. רבי אליעזר בן עזריה היה אחד האנשים הכי עשירים בהיסטוריה. הגמרא מספרת עליו שהוא כל שנה היה מפריש למעשר בהמה 12,000 ראשי בקר. אז זה המעשר שלו. אז כמה נולדו אצלו כל שנה? 120,000 ראשי בקר כל שנה. נתאר לעצמנו כמה שהוא היה מיליונר או מיליארדר, ובכל זאת הוא היה נשיא ישראל. אז הוא מצד אחד הוציא כסף, ופיזר כסף, והיה איש הכי קדוש שאפשר. זה התיקון לנדב ואביהו. הם לא קיימו אותה בכל מאודיך, הם מתו על קידוש השם. הוא חי על קידוש השם. הוא הראה שאפשר להיות עשיר ולהיות גביר, ולנהל עסקים חובקי עולם ולהיות יהודי כשר. זה היה התיקון. אז זה אומרת התורה, בכל לבבך עם היצר הרע. בכל נפשך, אפילו למות חס וחלילה, ובכל מאודיך עם הארנק שלך. זה הכי קשה, ואני רק אסיים בסיפור יפה מאוד שקראתי על רבי מאיר מפרמישלן, היה צדיק גדול, רבי מאיר מפרמישלן, חסיד. לא היה מקווה בפרמישלן. סיפור שהם צריכים לרדת לנהר, לרחוץ, בחורף זה היה קשה, מחליקים שם. איפה זה פרמישלן? אוקראינה? כן, אוקראינה. נו, אז באוקראינה יש תקופות של חורף, אי אפשר ללכת לרדת לנהר. לא היה מקווה, נשים לא הלכו למקווה, נורא והיום. אז הוא כינס את כל היהודים בעיר והודיע, מי שיתרום את המקווה, אני נותן לו את העולם הבא שלי. אני מוכר לו תמורת התרומה למקווה את העולם הבא שלי. יחתום לו, אני, מאיר, בן שרה, נותן לו את העולם הבא שלי. אנשים התפלו, אמרו לו, תגיד לי, העולם הבא שלך זה ככה עובר לסוחר, אתה מחלק אותו? מה זה, זה לא מכונית, לא מחלקים את העולם הבא שלך. אז הוא אמר, אני אגיד לכם. כתוב, כל יום אני אומר, בכל מאודיך, בכל ממונך, תעבוד את השם עם הכסף שלך. הוא אומר, אני ואביון, אין לי פרוטה. אין לי איך לקיים את הציווי, תעבוד את השם עם הכסף שלך, אין לי כסף. אבל מה? יש לי דבר אחד ששווה כסף. העולם הבא שלי. אנשים מעריכים את העולם הבא שלי, לא יודע למה, הם החליטו שהעולם הבא שלי שווה כסף. מעריכים אותו. אז זה המצווה שלי. תעבוד את השם בכל ממונך עם השווה כסף. מה השווה כסף? העולם הבא שלי. כך אני מקיים את בכל ממונך עם הדבר היחיד ששווה אצלי משהו. העולם הבא ששווה אצלי כמה פרוטות, איתו אני עובד את השם, ומאל אני מחלק אותו למי שמוכן לתרום, לבנות מקווה אצלנו בעיירה. וכן, זה הרעיון של הפרשה הזאת. אוהב את השם עם כל מה שיש לך, עם היצרים, עם החיים, עם הכסף, עם הכל, תיתן לקדוש ברוך הוא הכל. דרישה מאוד מאוד גבוהה שמשה רבינו מגיע אליה, בסיס של פרשת ואתחנן. אוקיי, סליחה. אמרתי? אני שמח. נחזור למילה הראשונה, ואהבת. הכל צריך להיות כמו שהרמב״ם אמר, עם רגש גדול של תשוקה, עם רגש גדול של אהבה לקדוש ברוך הוא. ואנחנו שואלים, מאיפה אהבה? אני לא מכיר אותו, לא שמעתי אותו, לא דיברתי איתו. איך מתמלאים באהבה? זה הנושא שלנו. כמה מילים על... אוקיי, לפני זה אני אומר שני משפטים רק. יש פירוש מאוד מעניין. היות שקשה מאוד לאהוב את הקדוש ברוך הוא. אתה תלך ברחוב, תראה אדם מחייך, שואל אותו, למה אתה מחייך? כי אני אוהב את אלוקים. כי טוב לי עם אלוקים, כי אני קרוב לאלוקים. מאוד קשה להגיע לרמה כזאת. אז באמת הגמרא לא לומדת כמו הרמב״ם. הרמב״ם מסתמך על מקורות אחרים. גם רש"י לא לומד ככה. יש הרבה מפרשים שמצמצמים את הדרישה. אומרים, ואהבת לא כפשוטו. לאהוב את השם, להרגיש תשוקה לקדוש ברוך הוא. איך אני יכול? לא מכיר אותו. אז מצמצמים את הדרישה. הגמרא מביאה דרשה מאוד יפה, ואת זה כל אחד יכול לקיים, אפילו אם הוא לא חסיד. זו דרישה מאוד פשוטה. אומרת הגמרא, ואהבת, תאהיב אותו על אנשים. מה זאת אומרת? כשאדם אוהב מישהו, מישהי, מישהו, הוא דואג שכולם ידעו מזה. זה הטבע של האהבה. האהבה היא מתפשטת. כשאתה אוהב מישהו או משהו, או לא משנה, אתה מספר על זה לכולם, אתה מפרסם אותו לכולם, אתה מכבד אותו בעיני אחרים. אומרת הגמרא, מה זה ואהבת? תאהיב את השם על אחרים. תתנהג בצורה שמכבדת את השם. אתה עומד בתור במקולת, אתה לא יכול לצעוק. למה? כי יש לך כיפה על הראש. אז שרואים אותך, רואים את הקדוש ברוך הוא. חס וחלילה, כשאנחנו שומעים על רב שחוטא ברדיו, מה כולם אומרים? איזה חילול השם. מה כואב לנו? הוא לא רק אדם פרטי. הוא אדם שמייצג את הקדוש ברוך הוא בעולם, מייצג את תורת ישראל בעולם. אומרת התורה, ואהבת, שאנשים יראו אותך, יאהבו את הקדוש ברוך הוא. אנשים יגידו, תראה איך מדבר בצורה מכובדת. תראה איך הילדים שלו מתנהגים. איפה הבית ספר של הילדים שלך לומדים? גם אני רוצה לרשום את הילדים שלי לשם. נקרא את הגמרא ביום הפיבה, ואהבת את השם, אני ממשיך מובא מספר 3, שיהיה שם שמיים מתאהב על... שיהיה שם שמיים מתאהב על ידך. יהיה משא ומתנו בנחת עם הבריאות, שיסחור ביושר, ידבר עם אנשים בכבוד, מה הבריאות אומרות עליו? אשרי רבו שלימדו תורה, אוי להם לבריאות שלא למדו תורה. רואים אדם דתי, אומרים, זה החינוך הדתי. אז זה בפשטות, כך הגמרא אומרת, מה זה ואהבת? הגמרא מצמצמת את הדרישה. ואהבת, תאהיב את הקדוש ברוך הוא על בני אדם. אבל הרמב״ם על מה מדבר? קראנו את הרמב״ם מתחילת השיעור. איך הוא אמר שתהיה חולה בכל אהבה, שתשתוקק אל הקדוש ברוך הוא. ואנחנו שואלים, איך אפשר להשתוקק אל הקדוש ברוך הוא? איך מעוררים את האהבה? כמה מילים על ט"ו באב? חג האהבה היהודי, חג הנישואים היהודי. לכן אנחנו מדברים כל כך הרבה על אהבה. משום מה, ננסה להבין למה, היו בעם ישראל שני ימים של חתונות. יש עונות... מה? ט"ו באב זה ביום שישי. ט"ו באב, שני ימים בעם ישראל, ימים של אהבה, ימים של חתונות. מתי? ט"ו באב ויום הכיפורים. אי אפשר לתאר, תחשבו איך זה היה נראה. יום הכיפורים שלנו, אנשים מתלבטים אם ללכת הביתה בין מוסף למינכה, או שלא מתאים, יום כיפור צריך להישאר בבית כנסת. יש הרבה, הייתי פעם ביאסי, ברומניה, בשליחות, ביום כיפור, אחרי התפילה, תפילת מוסף, סיימו את התפילת מוסף ב-12. מינכה היה ב-5. מניין של זקנים. חשבתי, מה אני אעשה 5 שעות? לא רציתי ללכת הביתה, הלוך וחזור. מה אני אעשה פה כל כך הרבה שעות? נשארים כמה יהודים בבית כנסת, יהודים מבוגרים, בקושי עומדים על הרגליים, נשארו איתי בבית כנסת. אני שואל אותם ביידיש, מה אתם עושים פה? הם אומרים לי, יום כיפר? גיא נהיים? יום כיפר ללכת הביתה? איך אפשר לעלות על הדעת? יום כיפור נשארים בבית כנסת כל היום. מנהג ישראל. אבל פעם, זה לא היה ככה. הגמרא אומרת, בואו נקרא בסוף מסכת תענית, אמר רבי שמעון בן גמליאל מובא מספר 4, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים, מה היה? חגיגה פנויים פנויות, שבהם בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולים, שלא לבייש את מי שאין לו, כל בחורה רווקה מבנות ירושלים הייתה לוקחת שואלת בגד לבן מאישה אחרת, כדי לא לצאת עם הבגדים שלהם ואז תתחיל תחרות, מי יוצאת עם בגד הכי יפה, אז הייתה כל אחת לוקחת בגד ממישהי אחרת, ממישהי הייתה פחותה ממנה במדרגה, שלא לבייש את מי שאין לו, ויוצאות וחולות בקרמים ואומרות, בחור, סנה עיניך וראה מה אתה בורר לך. היו יוצאות ורוקדות בקרמים. הבחורים היו באים לשם, האימהות היו באות לשם.
יום הכיפורים, אתה יצא אחרי תפילה, אתה כולך
בבושה. יום הכיפורים. למה? מה פתאום 15 באב ויום הכיפורים? כמו שאתה שואל, יום כיפור בין לשלילו, מי חושב על דברים כאלה? וגם 15 באב, למה 15 באב ולא תזיין באב? אומרת הגמרא דבר נפלא. כי שני הימים האלה, יש בגמרא הרבה טעמים, אני מזכיר טעם אחד נפלא. שני הימים האלה, 15 באב ויום כיפור, זה ימים של מחילה. ימים של פיוס. בשני הימים האלה הקדוש ברוך הוא מחל לעם ישראל על החטאים הכי גדולים שלנו בהיסטוריה. אמרו ימים של מחילה זה ימים של נישואין. כי בשביל נישואין צריך דבר ראשון למחול. צריך להיות מוכן לשכוח. אם אתה לא מוכן לשכוח, אתה לא יכול להתחתן. בשביל לקיים קשר, צריך להיות מוכן להיות שכחן. אז מה היה בימים האלה? א' 15 באב. הגמרא מספרת בסוף תענית דבר מדהים. הזכרנו אותו כבר פעם. הרי האנשים האלה, הדור ההוא של המדבר, היו מתים. כל שנה מתים, כי הקדוש ברוך הוא אמר, כל אלה מגיל 20 עד גיל 60, ימותו לאורך 40 שנה במדבר. איך זה עבד? בצורה מאוד פשוטה. כל שנה, אלה שהשנה היו בני 60, בליל 9 באב, חופרים לעצמם שוחות בחולות במדבר, נכנסים לתוך השוחות, ובבוקר לא קמים. ככה היה כל שנה, למה ליל 9 באב? כי חטא המרגלים היה בליל 9 באב. אז כל שנה, בדיוק כשהיה היורצייט של החטא, היום השנה של החטא, אלה שהשנה היו בני 60, נכנסים לתוך השוחה בקרקע, בבוקר לא קמים, באים בבוקר, מכסים להם את הקבר, ומקום קבורתם לא נודע, מתי מדבר. הגיעה השנה האחרונה במדבר, שנת ה-39. אלה שהשנה היו בני 60, נכנסים לשוחות, נפרדים מהאישה מהילדים, אנשים הרי לא מתו, כי לא חטאו בחטא העגל, נפרדים מהאישה והילדים, ואומרים קריאת שמע, המפיל. השמש מאירה, והם עוד חיים. לא הבינו מה קרה, הם כבר נפרדו, מכרו את הבית, מכרו את האוטו, הם לא יודעים מה אני עושה בעולם הזה עוד פעם. אמרו קרתה טעות, בטח הלילה חטא באב, לא טעת באב. אז בלילה הבא נכנסו עוד פעם לקבר, ועוד פעם קמים בבוקר. גם בלילה הבא נכנסו לקבר. עד שהגיע 15 באב, הסתכלו על השמיים, ראו את הירח מלא. אמרו, זהו, בטוח עבר טעת באב. אם הירח מלא, בטוח עבר טעת באב, בטוח קרה נס. הבינו, הקדוש ברוך הוא מחל על חטא המרגלים, וזהו, נכנסים לארץ, וזו הייתה השנה האחרונה. אז 15 באב הייתה המחילה על חטא המרגלים. יום כיפור מה היה? על מה הקדוש ברוך הוא מחל? ויאמר השם, סלחתי כדבריך. עם זה אנחנו מתחילים את יום כיפור, מזכירים את המחילה על מה? חטא העגל. משה רבינו עלה למעלה 40 יום מתחנן, הקדוש ברוך הוא לא הקשיב לו. עלה למעלה לעוד 40 יום, מראש חודש אלול שהספרדים אומרים סליחות, למה? כי משה רבינו עולה ל-40 יום, עד יום כיפור, יום כיפור הקדוש ברוך הוא אומר לו, סלחתי כדבריך. אז אם הימים האלה זה ימים של מחילה על חטאים כל כך גדולים, שהקדוש ברוך הוא בגללם נשבע להשמיד את עם ישראל, אומרים זה יום טוב לחתונה. זה יום טוב כדי שכל אחד מאיתנו גם ייקח הביתה קצת, איך אומרים שהחתן אומר לכלה תחת החופה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. שואלים הדרשנים, מה זה כדת משה וישראל? כדת אלוקים וישראל, מה זה כדת משה וישראל? אלא יש פה טיפ לחתן והכלה. משה, אומרים, תתחתנו כמו משה וישראל. משה וישראל 40 שנה לא הפסיקו לריב. אבל מה נשארו יחד? עד הסוף אמר היו יחד. רעבו, התקוטטו, כל התורה זה רק מריבות בין משה וישראל. אבל נשארו יחד, אז זה הטיפ שאומרים לחתן והכלה. בשביל להתחתן צריך להיות מוכן למחול. במילא עושים את החתונות, קבעו את ימי החתונות בעם ישראל, כמו שאתה מזדעזע, יום כיפר. בכל זאת, קבעו את ימי האהבה לימים האלה שבהם הקדוש ברוך הוא מחל לעם ישראל בתשעה באב וביום הכיפורים. אם כן, אז בהקשר הזה אנחנו חוזרים ושואלים את השאלה המרכזית. זה לא היה חתונות, זה רק היה יום של שראו אחד את השני, שבחרו. יום של שידוך, נו, שבחרו רק, לא היו חתונות. היו באות האימהות, או באים הבחורים, רואים את הבנות, ואומרים, זה מוצא חן בעיניי, זאת מוצא חן בעיניי. זה ימים של פגישות, נו. כן, רק פגישות זה היה. אוקיי. אוקיי, אנחנו חוזרים ושואלים את השאלה המרכזית, ברוח ט"ו באב, ברוח ואהבת את השם אלוקיך, מה הכלי לעורר אהבה? אוקיי, יש בגמרא סיפור נפלא, הלוואי ונזכור את הסיפור הזה. בואו נספר סיפור יפה מאוד מהגמרא, הלוואי ונזכור את הסיפור הזה, זה סיפור משנה חיים. היה המורה שקראו לה רב חייא. רב חייא היה המורה חשוב מאוד, הזכרנו אותו כמה פעמים, משפחה חשובה. והוא מסכן, לא לו מזל, בקטע של זוגיות לא לו מזל. היה רב עם אשתו. כל הזמן, הגמרא אומרת, הייתה מציירת אותו. היה מבקש דבר אחד, הייתה עושה הפוך. לא הסתדרו ביניהם. כל הזמן היה מתח, צעקות בבית. עכשיו, היה שם כאלה צעקות מהבית שכולם ידעו את זה כבר. התלמידים ידעו, ההורים ידעו, כולם ידעו שהזוג הזה בלגן. טוב, אבל מה? היה לו מנהג משונה. למרות הכל, הוא מאוד כיבד אותה. כל פעם שהיה הולך מבית המדרש הביתה, היה רואה על החלון ראווה בדרך, איזה דבר יפה, היה אומר, אשתי אוהבת את זה. את הבושם הזה, את השעון הזה, אשתי אוהבת את זה, היה קונה לה. לא רק זה, יש בגמרא שם לשון מאוד מאוד מיוחדת, היה צר אותו בזדינו. זאת אומרת, גם היה עוטף את זה, כאילו מגיש לה את זה בצורה שתראה שהוא השקיע בה. פעם אבא שלו, רב, ליווה אותו. ורואה אותו נכנס לחנות, קונה איזה בושם. אבא שלו שואל אותו, למי אתה קונה את הבושם הזה, סליחה? זאת אומרת, לאשתי. אמר לאבא, לא אתה קונה? למחשפה הזאת, מגיע, היא כל אמר רק רבה איתך. למה מגיע? אז הוא אומר לה, אבא, תשמע, עדיין היא מגדלת לי את הילדים ושומרת אותי מן החטא. נכון, אנחנו לא מסתדרים, אין הרבה אהבה בבית, ועדיין היא נותנת לי תועלת גדולה מאוד. היא מגדלת את הילדים שלי, חנכת אותם, ושומרת אותי מן החטא. יש לי אישה בבית, לא צריך לחתום במקומות אחרים, אז אני חייב לה תועלת גדולה. מה בעצם רב חייא מלמד אותנו? כלי עצום שאצל חז"ל הוא הכלי הכי בסיסי, ואצל הרבי במכתבים זה חוזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם. לציין את הטוב שיש לנו בחיים. אנחנו אנשים כפויי טובה. כל הדור הזה זה הולך ומדרדר מדור לדור. אנחנו אנשים כפויי טובה. מה זה כפויי טובה? אנחנו כל הזמן מדברים על מה שאין לנו. ברגע שאנחנו משיגים דבר, שמחים איתו חצי שנייה, קונים אוטו שחיכינו לאוטו זה 20 שנה. שמחים איתו יומיים, ואז מתחילים לקנא בשכן שיש לו אוטו יותר טוב. אנחנו לא נהנים מהטוב שיש לנו בחיים. מה התקנה? מה חז"ל אמרו? אמרו, חבר'ה, תכירו טובה. מה זה תכירו טובה במילים פשוטות? תציינו את הטוב. תדברו על הטוב שיש לנו בחיים. ואני רוצה לומר בצורה מאוד פשוטה, לא ללכת גבוה. אתה שאלת אותי בתחילת השיעור על הגמרא של זהיר תפי. יש בשבת קופיות. הגמרא מפרטת בשבת קופיות על כל אחד מהחכמים, מה היה הזהיר תפי שלו. משהו שהיה מאוד עידר בו, בצורה מיוחדת. ועל אחד החכמים היא מביאה דבר עצום. הלוואי וניקח אותו לחיים. קל ועצום. הגמרא אומרת שהוא, אם הוא היה מקבל דיני תורה, אם היה באצלו תלמיד חכם לדין תורה, הוא לא היה נרדם לפני שהיה חושב איך ללמד עליו זכות. איך להוציא אותו, משהו להקל עליו בדין, איך ללמד עליו זכות. בואו ניקח את זה לקטע של הכרה טובה. בואו נתאר לעצמנו, דבר פשוט מאוד, שכל לילה לפני שנלך לישון, נחשוב על דבר אחד טוב שהיה לנו היום, ונאמר לריבונו של עולם תודה עליו. הקדוש ברוך הוא, תודה שסידרת לי את הפקק בכביש מספר 1. והגעתי בזמן לפגישה, דבר גדול. תאר לעצמך שאתה כל יום, לפני שאתה הולך לישון, תיגש את אשתך ותגיד, תודה רבה, מאוד עזרתי היום בעניין הזה והזה. הרי כל יום היא עוזרת לך במשהו, נכון? תודה רבה שעזרת לי, שעזרתי בזה. התודה הזאת מציפה את הטוב שיש לנו בחיים. לכן חז"ל, מה מילאו לנו את היום? בברכות. כל היום יהודי מברך. מה הקטע? זה אובססיה, מה הקדוש ברוך הוא מלצר? פעם מישהו אמר לי, אלוקים מלצר, מה הוא כל היום צריך? תגיד לו תודה. תגיד תודה פעם בשבוע, פעם בחודש. מה הרעיון של הברכות? כל הזמן אתה שם לב שיש לך דברים טובים. יש ברוך השם כוס מים, יש ברוך השם בוטנים, יש ברוך השם אפילו קולה על השולחן. מה חסר לי בחיים? יש לי דברים טובים. הרעיון הוא, חז"ל מאוד מאוד החזיקו מעניין של הכרת הטוב. תציין את הדברים הטובים. ואנחנו כפויי טובה. אנחנו בטבע שוכחים את הדבר הטוב. אני רוצה להסביר את זה גם לעומק, למה אנחנו כפויי טובה. אבל לפני זה להגיד איזו בדיחה ששמעתי שהיא לא בדיחה, שהיא מציאות. מספרים על גבר אחד שחוזר הביתה בשבע בערב. והוא נהיה לו חושך בעיניים. הילדים בחוץ, בשלוליות, ערב קר כזה, מלוכלכים מכף רגל עד ראש, הכניסה לבית מלוכלכת בוץ. הוא מאוד נבהל, איפה אימא? מה קרה לו ביום? הוא שואל את הילדים, איפה אימא? היא למעלה בבית. הוא נכנס הביתה, סלון הפוך, מטבח מלוכלך, כלים בכיור, הכל מבולגן. הוא רץ למעלה לחדר שינה, מה קורה חני, מה איתך? ברוך השם, הכל בסדר, שוכבת במיטה עם עיתון, קוראת. מה יש לך, הכל בסדר? היא אומרת, ברוך השם, הוא אומר לה, אז למה את לא, מה קורה בבית? היא אומרת לו, תראה, נכון כל יום אתה חוזר הביתה, אתה שואל אותי מה עשיתי היום? אז היום לא עשיתי את זה. אנחנו, בטבע שלנו, כפויי טובה. אנחנו מאבדים את הטוב שיש לנו, לא נהנים ממנו, לא מדגישים אותו. למה אנחנו כפויי טובה? אני רוצה לומר שני דברים. א', לקרוא את זה ממכתב של הרבי. למה האדם בטבעו הוא כפוי טובה? א', כי הדברים נהיים מובנים מאליהם. ברגע שאתה מקבל כל יום כוס תה, זה כבר נהיה בסיס. איך אני יודע את זה? יש פה מכתב נפלא של הרבי, שהרבי כתב לאשתו של אחד האלופים בצה"ל, לא נזכיר את שמו, היא התלוננה לרבי, שהיא מאוד מאוד מכבדת את בעלה, משקיעה בחיים בבית, והוא לא מעריך את זה. לא אומר לה תודה אף פעם, חוזר בסוף היום מהבסיס עצבני. לא אומר לה אף פעם תודה. הוא אומר, למה זה מגיע לי? כל כך הרבה אני משקיעה בבית, משקיעה בילדים, משקיעה במשפחה, ובעלי לא אומר לי תודה. והרב ענה לה בדבר מדהים עם אהבת ישראל הגדולה שלו. הוא אמר לה, תראי, אישה היא עקרת הבית, היא היסוד של הבית. אבל על יסוד, על היסוד של הבית אף אחד לא מדבר. כשבאים לבנות בית, אף אחד לא מדבר, רגע, איזה יסודות נשים? כמה בטון נשים שם? לא. מדברים על התמונות, על השטיחים, על הרהיטים, למה? הוא אומר, מה, כי לא מעריכים את היסוד? לא, היסוד זה העיקר של הבית. כי היסוד מובן מאליו. מה שמובן מאליו לא מדברים עליו. על מה מדברים? על משהו חידוש, על משהו שונה, על משהו הפתעה. זה הטבע של האדם. הדברים הבסיסיים שמובנים מאליהם, שאתה בא הביתה והבית מסודר, אתה לא מדבר על זה. כי זה לא חשוב לו, כי זה מובן מאליו. אז אנחנו מאבדים את הטוב שיש לנו בחיים. זה הדבר הראשון. בואו נקרא את המכתב היפה הזה מהרבי. נתחיל למובן מספר 5. אומר הספר החינוך, היסוד לאהבת השם, היסוד לעבודת השם, זה להודות לו. זה לשים לב לדברים הטובים הקטנים שהוא נתן לנו. אם כל יום, בסוף יום, נגיד ריבונו של עולם תודה, הייתה לי היום פגישה מוצלחת. השגתי איזה ג'וב, אתה יודע, אתה כל החיים חולם להגיע לאיזה ג'וב. הגעת אליו, באותו רגע הוא כבר מפסיק לעניין אותך, אתה כבר חושב על הג'וב הבא. במקום זה, תרים את העיניים, תאמר ריבונו של עולם, כל כך רציתי להגיע למקום הזה, תודה שעזרת לי. אם אתה אומר תודה, אתה מתמלא באהבה. אומר ספר החינוך, הבסיס לעבודת השם זה הכרת הטוב. אם אתה יודע להודות, אתה יודע לחיות, אתה יודע ליהנות מהחיים, יש לך עושר בחיים ויש לך גם אהבת השם. כשיקבל, אומר ספר החינוך במצווה חפזיין, מובא מספר 5, כשיקבל זאת עמידה בנפשו. כשאדם מתרגל להודות, לציין את הדברים הטובים שיש לנו בחיים, יעלה ממנה להכיר טובת האל, שהוא, כמה הקדוש ברוך הוא נתן לנו, הוציאו לאוויר העולם. הקדוש ברוך הוא עזר להורים ללדת אותנו, נתת סייעתא דשמיא כדי שההורים יוכלו ללדת אותנו, וסיפק צרכיו כל ימיו, ברוך השם נותן לחם, נותן בגדים, נותן פרנסה, והעמידו על מתכונתו ושלמות עבריו, ברוך השם, הגוף עובד, הכל מתפקד, נתן בו נפש ודעת ומושכלות, המוח עובד, ויערוך במחשבתו כמה ראוי לו להיזהר בעבודת השם. אם יש הכרת הטוב, יש אהבת השם. ואומר הרבי מלובביץ' כותב לאותה אישה, קראתי בתשומת לב את אשר כתבת על רגשותייך, אחרי שהשקעת כל כך הרבה אנרגיה בבנייה ובביסוס של חייכם המשותפים, ולכאורה מאמצים אלה אינם זוכים להערכה והוקרה. את יודעת שהאישה היהודיה מנחם אותה הרבה, מוגדרת בשם עקרת הבית, שהוא בסיס התמיכה והיסוד של הבית. אולם דבר תמוע הוא, שלמרות שהכל מסכימים שקיומו של הבניין תלוי ביסוד, בני הבית ממעטים לדבר עליו, ומדברים דווקא על היופי החיצוני של הבניין, הרעיתים, התמונות וכו'. זה מלמד אותנו, אומר הרבי, שהיעדר הערכה במילים אינו אינדיקציה לכך שמישהו מטיל ספק בעניין, אלא שטבע האדם הוא שדבר מוכר וידוע אינו תופס את עינו, ולכן אנשים אינם מוצאים לנכון לדבר על כך. ברגע שאנחנו משיגים משהו, הוא נהיה מובן מאליו, מפסיקים לדבר עליו. וחבל מאוד. כשלא מודים, אין עושר בחיים. אנחנו לא מעריכים את מה שיש לנו, אנחנו כל הזמן עצובים ממה שאין לנו. ועוד דבר יותר עמוק. יש אמירה של אדמור הזקן. אמירה מדהימה. שהוא אומר למה האדם בטבעו הוא כפוי טובה. אדמור הזקן לא מתייחס לזה ישירות, אבל האמירה שלו נמצאת. למילה תודה בעברית יש משמעות כפולה. למילה הודעה בעברית יש שתי משמעויות. הודעה א' מלשון תודה. יש עוד משמעות למילה הודעה. מה זה עוד משמעות? מודים חכמים לרבי מאיר. אני מוריד את הראש ומודה שאתה צודק. אני מודה שאתה צודק. מה זאת אומרת? יש הודעה מלשון תודה והודעה של הכנעה. אז אומרים, ראיתי רעיון מאוד חזק שאומר, כל אמירה תודה היא סוג של הכנעה. מה זאת אומרת שאני אומר לך תודה? אני בעצם מודה שאני חייב לך. אתה עשית לי איזושהי טובה ואני חייב לך עליה. אדם לא אוהב להרגיש חייב. אנחנו אגואיסטים. לא אוהב להגיד שאני חייב לך משהו שעזרת לי עם קשרים, עם טלפונים, עשית לי טובה. אדם לא אוהב להגיד שהוא חייב. אז מה אני עושה? מטשטש את הטובה. אתה עזרת לי סתם, עשית את זה בשביל עצמך, כי רצית כותרת בעיתון, כי אתה אוהב תשומת לב. אנחנו מטשטשים את הטובה. מטשטשים את הטובה, פוגעים בעצמנו.
לא
פשוט. מה? לא פשוט. למה? כן. לעשות לא טוב. 100%, אתה צודק.
אני רוצה לקחת בשביל העבר שאני משתר, אבל לא מבינים שזה בעצם נתינה.
נכון, נכון. יותר משהעשיר עושה עם בעל הבית, עם העני, אני עושה עם בעל הבית.
נכון. נכון,
100%. יפה מאוד. על כל פנים, אז אמרנו שני דברים. האדם בטבעו הוא כפוי טובה, א', כי הוא מקבל הכל כמובן מאליו, ב', כי הוא לא אוהב להרגיש חייו. יש, היה יהודי בחב"ד, נפטר כבר לצערנו, שהיה עסקן מאוד גדול, ועזר להרבה אנשים. הרבה שלוחים, הרבה רבנים בחב"ד חייבים לו טובות. והוא היה לו משפט מאוד חריף שהוא היה אומר. הוא היה אומר, כשאתה עושה טובה לבן אדם, תן לו ביד אבנים קטנות, כדי שלא יזרוק עליך אחר כך אבנים גדולות. כי בדרך הטבע, כשאתה הולך לעזור למישהו, אחר כך הבן אדם הזה ילך ללחום בך. למה? כי הוא לא אוהב להרגיש חייב. אז הוא אומר, כשאתה עושה טובה לבן אדם, תן לו אבנים קטנות, שאחר כך לא יפגע בך יותר. כל הודעה, תודה, היא גם הכנעה. אנחנו לא אוהבים להיכנע. אז מה אנחנו עושים? מתשששים את הטוב. אתה מתשטש את הטוב, אתה מתשטש את האושר בחיים שלך. אז אין לך ממה להיות מאושר, כי אתה לא מודה אף פעם לקדוש ברוך הוא. במילא, הפתרון לכל הבעיות, זה פשוט לציין את הטוב שיש לנו בחיים, לדעת לומר תודה, לאנשים הטובים שמקיפים אותנו, לקדוש ברוך הוא על כל מה שהוא הגיע אותנו. כל תודה כזאת מעצימה את האהבה, מעצימה את הקשר, מעצימה את האושר, ונותנת הרבה הרבה שמחה. בואו נסיים את השיעור עם איגרת קודש אופטימית של הרבי בחלק י' עמוד מ"ב. קטע אחרון, כותב הרבי לבני זוג, כאשר מתבוננים בכל הטוב שנתן לכם השם יתברך בשנים האחרונות, הרי זה מחזק את הביטחון והוודאות, שוודאי גם הלאה יראה לכם השם חסדים. ותגיעו אתם בעצמכם למסקנה, עד כמה קטנים וחסרי ערך היו המקרים הלא נעימים בהשוואה לחסד של השם יתברך. לכל אחד יש צרות, לכל אחד לא טוב בחיים, אבל לכל אחד גם יש חסד. אם אתה מתבונן בחסד, אתה אומר, הקדוש ברוך הוא עזר לי כל כך הרבה, בעזרת השם יעזור לי גם הלאה לנצח נצחים.
השיעור באדיבות, אתר יהדות TV, יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד, יהדות TV.